ישראל, עמוד 37, סעיף א', התחלנו אתמול את סעיף א', ואהבת לך כמוך. ואהבת לך כמוך מציג לנו למעשה את תפיסת או עקרון האורגניות. כן? האורגניות של הבריות. כלומר, אנחנו למעשה איברים של אותו הגוף. כיוון שאנחנו איברים של אותו הגוף, מוטלת עלינו מחויבות להתחשב, להרגיש, לחוש, כן? לעזרתו של כל איבר ואיבר באופן כללי, שהוא חלק מגופנו. מדובר גם על גוף, שראשונה אולי גוף האומה הישראלית, מתוך כך גוף האנושות כולה, אבל פה אנחנו בוחנים את המודל הזה, את העיקרון הזה, ביחס לבת הזוג. זה הרעיון של ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ואהבת לך כמוך, למה? כי אני השם. כלומר, אני נמצא ביסוד הרעות שלכם. זה אנחנו לומדים בכלל, שאי אפשר להגיע למצב של ואהבת לך כמוך בלי היסוד האמוני, אני השם. כשאנחנו לא קשורים לקדוש ברוך הוא, אז ממילא מתפשטת אצלנו תפיסת הפירוד. תפיסת הפירוד. ואהבת לך כמוך, מתי זה אפשרי? אני השם. כן. אז בתוך הזוגיות, אמרנו שגם כן שורר הכלל, מה זה גם כן, אולי בעיקר אפילו, לא אולי, בעיקר, הכלל של ואהבת לך כמוך. כן? תפיסת האחדות שבין איש ואשתו, מטבע היותם נשמה אחת בגופים מחולקים, הרי סוף סוף הם התחתנו, הדבר הזה כבר התברר להם, שהם נועדו זה לזו וזו לזה. ומלא, תפיסת האחדות צריכה לשרור כאן עד הרמה של לעזור לחלשים. מכלל מצווה זו, לעזור לחלשים, כלומר, לזהות חולשות, לזהות מצבי מצוקה, בין אם זה פיזיים, בין אם זה מצבים נפשיים ורוחניים, בבת הזוג, ולחוש למקום ההוא. ממש בדומה לגוף האדם, שכאשר הגוף שרוי באיזושהי מצוקה, אם זה פציעה או מה שזה לא יהיה, אנחנו רואים שהגוף מגיב באופן אוטומטי לגשת למקום הנזק ולסתום, לגדור את הפרצה. עד כמה שדבר כמובן אפשרי מצד הבריאות של המערכת החיסונית וכן הלאה וכן הלאה. כמה שהגוף הוא בריא ואוטונומי, ככה אנחנו רואים שיש נטייה תרף ומיד לרוץ, לקפוץ לפרצה בגדר, לסתום אותה ולהחזיר את המצב לקדמותו. זה מצב טבעי. כמו כן, זה המצב שאמור לסרור בתוך מערכת יחסים זוגית, לעזור לחלשים, לעודד נדכאים, כן? נדכאים זה שלב או מצב שהוא יותר חמור מחלשים, נדכאים זה מצבים של נפילת רצון, יש מצבים של נפילת רצון, אפשר לזהות את זה בעצמנו, לפעמים אנחנו סובלים מחולשה באלמה, לפעמים אנחנו טיפה נדכאים, כלומר, מה הסימן ל... כן? מה הסימן שאנחנו נכנסים לתחום של... דיקי קטן. מה הסימן לדיקי? חולשת רצון גדולה. כן? איזה מין כבדות גדולה מאוד. אין לאדם חשק לעשות, אין לו חשק לקום, אין לו חשק ללכת. כן? מתחשק לו לא לעשות דבר. כן? לא מתוך חישוב הדעת, לא מתוך איזה מנוחה בריאה. אלא איזה מין אוזלת יד, חוסר אונים. כלומר, מצבי הדיקי האלו, הם נמדדים, סקאלה של הדיכאון, זה נמדד לפי המידה של חולשת הרצון. ככל שאנחנו סובלים מחולשת רצון עמוקה יותר, זה מראה על מדרגת דיכאון עמוקה יותר. כלומר, שהגבר מזהה שאשתו נמצאת בנפילת רצון, כן? עד כדי איזשהו באמת חוסר אונים ועצלות עמוקה, לא עצלות, אלא חולשה. כן? עד כדי חוסר חשק לעשות דברים. צריך לעודד. צריך לעודד. בכל מיני דרכים. כן? יש פסקה נפלאה, אורות הקודש, של הרב קוק, נקראת עידוד הרצון. שם הרב מדבר על הדרכים לעודד את הרצון. איך מעודדים את הרצון? הרצון זה דבר מאוד חשוב. צריך לשמור תמיד על איזושהי תקינות ואירנות שלו. כן? ברגע שהרצון שלנו יורד מתחת לסף מסוים, פעולות החיים מועטות, וכתוצאה מזה אדם יכול לסבול מסוג של נתק, נתק מן המציאות, נתק הייתי אומר, מהקריאה הגדולה של המציאות של קום עשה, תפעל, כן? תתייחס, אל תתנתק, תפעל בתוך המציאות, תתמודד איתה וכו'. במצבים כאלו שאנחנו מזהים חולשה של רצון, צריך לעודד את הרצון. עידוד הרצון, הוא יכול לעשות בדרכים שונות, השאלה באמת, באיזה מצב נמצא האדם. יש מצבים שעידוד הרצון יעשה על ידי לימוד פסקה. אפשר ללמוד פסקה מסוים בספר מוסר, והאדם יתעורר. יש מצבים שפסקה כבר לא תעזור. לא, לא תעזור. כרגע הוא לא יכול לקבל עידוד דרך השכל. נפילת הרצון היא במידה כזו, שכרגע חושך וערפל בשכל. ואז העידוד צריך לבוא בצורה יותר מעשית. כן? יאללה, קצת זה, קצת רצים, קצת פה, קצת שם, עושים קטעים ביחד. כן, פה וזה, עושים איזה רכבת הרים ויוצאים מזה. יש מצב שהרצון נמצא במקום מאוד נמוך, ואז כן, אנחנו יכולים אפילו להתיר לעצמנו את מה שאומרת הגמרא, בכל מתרפאין חוץ מבעבודה זרה. זאת אומרת, יש מצבים של נפילת רצון, שעידוד הרצון נעשה בדרכים שהייתי אומר מהוות, זריקת מרץ. זה יכול להיות מאכל טעים, זה יכול להיות משהו שבאמת נכנס לנו לזרם הדם בעוצמה כבירה, כן? אם זה משהו, איזה סוכר, או משהו כזה מתוק, או משהו כזה, לא משנה. זה יכול להיות איזושהי פעולה שהיא על גבול שבין חול, כן? ולמטה מחול, כן? מה שנקרא כוח דייטרה. כלומר, הדברים שהם בבחינה של חולין, אפילו חולי חולין, אבל דבר שמאוד מעודד אותנו. מאוד מעודד. זאת אומרת, הפעילות הזו היא חודרת לעומק הרצון ומהירה אותו. כן? אם כן, כל מיני דרכים יש לעודד את הרצון. השאלה איפה אנחנו מצויים? השאלה איפה אנחנו מצויים? ואתה כמוך כולל גם את העניין הזה. אם כן, לא רק לחוש, להזדרז ולסייע לחלש, לחלשה, אלא גם לעודד נדכאים ולהשכין שלום בין יריבים. אנחנו צריכים לפתח רגישות למצבים ששם מתגלים ניגודים מכאיבים. אהרון הכהן, כל עם ישראל בכה את מותו, מה שאין כן למשה רבנו, שרק הגברים בכו. אהרון הכהן בכו גם אנשים, גם הגברים וגם אנשים. למה? מכיוון שהיה משכין שלום בין איש ואשתו ובין אדם וחברו. זאת אומרת, המומחיות של אהרון, שהוא היה מאוד מאוד רגיש, עירני, אכפתי, מעורב, בכל מקום ששם הוא ראה ניגוד. ניגוד שלא נפטר. ניגוד שמכאיב. ואין בעיה שיהיה ניגוד ביני לבינך, זה בסדר גמור אפילו. אבל שלא יודעים לנהל את הניגודים, נוצר מזה כאבים, מלחמות, חוסר שלום בית, בין אדם לחברו וכו' וכו'. ואהבת לך כמוך, זה לפתח איזושהי רגישות למקומות שהניגודים מתחילים להצמיח פצעים. ניגודים מתחילים להכאיב יותר מדי, העצמות מתנגשות ונוצרים פצעים וחתכים באור, כן? זה המקום שצריך להתייחס, לראות מה ניתן לעשות. איך אנחנו נכנסים בתוך המציאות הזו, צריך כמובן לעשות זה בחוכמה, לפעמים שאנחנו מפרידים בין אנשים שרבים, יכול להיות שאחד מאלו שרבים עשוי להקות אותנו. מה אתה מתערב? ואז אנחנו מקבל את הבוקס, כן? במקום שהשני יקבל את הבוקס. צריכים לדעת איך להתערב. בשלום ובמישור הלך אימי, ורבים השיב מאבון. זה נאמר על אהרון הכהן. כן? זה נאמר על אהרון הכהן. זה פסוק שמופיע בספר מלאכי, שהוא נדרש על אהרון הכהן ומדרגתו. בשלום ובמישור הלך אימי, ורבים השיב מאבון. המדרש מתאר איך אהרון היה עושה שלום בין אדם לחברו. איך הוא היה בעצם משכין שלום בין אדם לחברו. באמת סיפורים מאוד מאוד יפים. כן? להשכין שלום בין יריבים. כן.
המצב של הנפילת רצון, הדיכאון שנוצר אצל בן אדם.
אז חוזרים אחורה כרגע, כן?
כן. מה בעצם כן. גורם לזה ומה אפשר למנוע את זה מתחילה? כן.
נפילת הרצון היא מתרחשת במקום שרצון החיים של האדם לא יודע להתמודד עם קושי. זה כמו משיכת חבל, תחשוב. אני ואתה מושכים חבל. אני עכשיו מפעיל עליך כוח. כן? עכשיו יש לך רצון. אבל רצון שלך לא מצליח להתמודד עם שלי. ואני מושך. ואתה בכל אופן מפעיל לחץ. אבל אני מושך עוד פעם. ואתה מפעיל. אבל אני עוד פעם מושך. עד שבסוף הרצון שלך אומר די. אני לא יכול. אותו דבר. כלומר, רצון החיים שלנו, כן? הרצון של הבניין, היצירה, ההתפתחות, רצון החיים הוא רצון חיובי, הוא רצון שעניינו זה לבנות. אבל אנחנו נתקלים כל מיני מצבים בחיים, שהם ניצבים בפני הרצון הזה. ניצבים בפני הרצון הזה. זה יכול להיות דברים פיזיים שניצבים בפני הרצון הזה. אדם לא מרגיש טוב, יש לו 40 חום, כן? יש אדם שרצון החיים שלו כך חזק, שהוא אפילו הולך לעבוד שיש לו 40 חום. יש אדם שרצון החיים לא חזק, ולכן הוא נכנע. וטוב שכך, ושוכב במיטה. ועכשיו זו שאלה גדולה, מה הוא עושה מתחת לסמיכה? יש אדם שרצון החיים שלו הוא חלש, ומתחת לסמיכה, כשחם לו, הוא מתחיל להתייאש. הוא מתחיל אולי אפילו לקלל. כן, כל מיני דברים שמראים על נסיגה ועל ויתור, כן? ויתור עמוק בתשוקת החיים, כן? והחולים חרסם בו, והחום, הוא שוכב בתוך המיטה, וכולו מיוסר, וכולו משדר לכל עבר, נמאס לי. זה דוגמה של... זה סוג של דיכאון, זאת אומרת, כל מי שנמצא במצב של איזשהו מצב לא נוח מבחינה פיזית, הוא חווה איזשהו רמה של, כן? אבל יש אנשים בעלי עוצמת רצון כל כך חזקה, שהם כובשים את הקושי, כן? וכן הלאה. אם כן, המצב של הדיכאון הוא נגרם בדרך כלל כתוצאה מקושי להתמודד עם קשיי החיים. ואיזשהו סוג של ויתור, נסיגה ודעיכה חלקית של רצון. ככל שהדעיכה יותר עמוקה, כך הדיכאון יותר מוגדר כדיכאון קליני. זאת אומרת, זה כבר סוג של דיכאון שצריך כבר התערבות תרופתית, צריך להתחיל לפעול על מרכזי המוח כדי להפריש כל מיני הורמונים, כדי לחדש את הפעולה שלה. זה כבר דיכאון קליני, זה דברים שהם, כן, צריך מאוד להיזהר. זאת אומרת, אין אדם שבמהלך היום הוא לא נמצא בסוג של דיכאון. כן, גם שאדם שנמצא מול סוגיה בגמרא, והוא עכשיו קורא את דברי הגמרא, הוא מרגיש, זה דיכאון. זה סוג של דיכאון. אבל, תרף הוא מיד חברו, מעורר אותו, כן? שאם הוא נמצא לבד מול הגמרא, כן? ילדתי, אל תלכי לבד בשדה, בשדה הגמרא. אם אתה נמצא לבד מול הגמרא, ואתה לא רגיל בלימוד גמרא, ואתה גם לא טוב מתמטיקה, בחשיבה לוגית והגיונית, ואתה גם לא מאמין ביכולות שלך, ואתה נתקל עם דברי הגמרא, עם הארמית, אתה יכול להגיע לדיכאון על מקום. סוגר את הגמרא, נעלם, ולא לומד עוד. אתה מבין? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו חווה איזה נקודת משבר מסוימת במהלך היום, כשהוא עומד מול החיים. החיים מאוד תובעניים. החיים החברתיים תובעניים, יש לנו משימות חברתיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ולא תמיד אנחנו מוצאים את רצוננו כזה ער ודרוך לקרב, כן? כגיבור, כן? כן? שסס עלי קרב. לא תמיד אנחנו במצב כזה. ואז אנחנו חווים חוויה של איזושהי נסיגה, אבל אנחנו בריאים. אז אנחנו חווים איזה נסיגה, הערכות ותקיפה. נסיגה, הערכות ותקיפה. לפעמים הנסיגה היא רגעית, לפעמים הנסיגה היא לשעה, עד שבא איזה חבר ונותן לי מכה על הכתף, ואני מתעורר וחוזר. ככה זה עובד, הדברים. תשימו לב, מהלך היום, זה עושה ככה. ולפעמים, הדיכאון קצת מתקדם יותר, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו קצת מכונסים, וקצת מתעלמים מהחברה, מזניחים יחסי חברה, שוקעים מתחת לשמיכה, הולכים לישון איזה שעה או משהו. זה הדברים ידועים, נו, מה? רק צריך להיזהר, במצבים של דיכאון צריך מאוד מאוד להיזהר, מה שנקרא, להעמיד שומר, שלא נעשה שטויות, כן, שלא נעשה יותר מדי שטויות, כן, כי במצבים של דיכאון לפעמים אדם, כן, זה מה שמציעה בעצם אשתו של איוב לאיוב, אתם זוכרים שדיברנו על כך, כן, שבמצב של הדיכאון, כן, או קרוב לדיכאון שלו, היא בעצם מציעה לו לקלל את אלוקים ולמות, קלל אלוקים ומות, כן, אז הוא כמובן דוחה אותה, כן, בשארית האמונה שנשארה לו, הוא דוחה ואומר לה, איך את מדברת, כן, כמו נבלה. כך אומר הפסוק, כאחת הנבלות תדברין, כן? השם נתן, השם לקח, יש שם שם בורח, במאמץ אמוני עצום, כן? שאפשר לומר בהחלט שדווקא ההצעה שהציע לו, זה מה שקומם אותו מאוד, כן? ועורר את שארית האמונה שלו. ואז מכוח האמונה הזו, הוא אמר לה מה שאמר. אבל שרק עולה המצב של דיכאון, כן? ואולי אפילו היא ניצלה את זה. תשמע, תראה באיזה מצב, אתה על הפנים. על הפנים. כן? שארית החיוניות שנשארה לך, בשארית החיוניות שנשארה לך, פשוט תקלה את אלוקים. תן פייט אחרון, תן לו איזה כללה טובה ותמות. זה הצעה שצ... כן? תשתמש בכוח החיים שם. איזה כוח חיים אחרון נשאר למיואש? לקלל. לקלל. קלל אלוקים עמוד. תראה מה הוא עשה לך. נתן לך בנות נפלאות כאלה, הרג אותן. נתן לך חתנים לפלאים כאלו, נתן לך קלות, כולם מתו. נתן לך רכוש, הצון מת, הבתים נפלו. תראה איך אתה נראה, כמו איזה תרנגול הודו בקרבולת, כולך שכין. כלל אלוקים עמוד, לא נשאר לך כבר חיות. את שארית החיות תפנה נגד הקדוש ברוך הוא. הוא לא מוכן, הוא רוצה לחזור לחיים. הוא רוצה לחזור לחיים, לתקווה, לאופטימיות. לא, אני לא אקלל את אלוקים. בזה הוא בחר בחיים. הוא בחר להישאר לאיזה מישור ששם מתרחשים החיים. מישור האמונה, כן? אבל זה לא פשוט. אפשר להגיע למצבים שאנחנו, חז ושלום, מתחילים לשקול כל מיני מעשים שלא היינו מעלים על דעתנו מעולם. מעולם לא היינו מעלים על דעתנו. הדיכאון מזמן לנו כל מיני אופציות שבכלל לא היו רלוונטיות לפני הדיכאון. ומזה צריך להיזהר. כשאדם נקלע למצב כזה, כדאי שיהיה מודע, כן, לסיכונים שיש בו. כן. תראה, אין תשובה אחת לדבר הזה. יחד עם זה, אני מחפש איזושהי תשובה שהיא תהיה תשובה עקרונית, יחסית כוללת, יחסית. הייתי אומר, חיזוק הרצון הוא בשני רמות. א', חיזוק הרצון הוא קודם כל על ידי שמירת הטבעיות של החיים. הרצון מופיע בשתי רמות. הוא מופיע ברמה הטבעית. הרמה הטבעית עצמה כוללת כמה עולמות טבעיים. בריאות הגוף, בריאות דרך הארץ, דרך ארץ, דרך ארץ, מוסר כליות, מוסר טבעי מה שנקרא. הרצון זורם ומתגלה דרך עולם הטבע, עולם הטבע הפיזי, עולם הטבע הנפשי, עולם הטבע האמוני, אמונה טבעית פשוטה. עכשיו ברגע שהרבדים האלה נפגמים, הרצון מתקשה להופיע. זה קומת היסוד של הרצון. כל אחד מהיסודות שדיברנו עליו כרגע, ברגע שהוא נחלש, הגוף לא בריא, אדם מנהל את גופו בצורה לא נכונה, אדם מתחיל לפגוע בדרך ארץ שלו, עושה פעולות שמנוגדות לדרך ארץ. אדם שמתחיל לשחק וללעוג לאמונה הטבעית שלו, ומתחיל להפיץ יותר מדי, גם בפני עצמו, וגם... אני לא מאמין, אין לוקים, אין. כל הקשקושים האלו, דבר שמחליש מאוד את שוקת החיים. את הרצון. כי הרצון זורם דרך שלושה אפיקים האלו. אחרי שהקומה הזו, היא נשמרת, מתוחזקת כהלכה, אז הרצון פורץ דרך קומה נוספת. זה קומת הערכים. אידיאלים, חזון, אידיאלים של היחיד, תיקון, חסד, כן? אידיאלים של האומה. זאת אומרת, ככל שהאידיאל הוא יותר עליון, הרצון מתגלה דרכו בעוצמה הרבה יותר גדולה. אלו שתי הקומות שאותן אנחנו צריכים, את האחת לתחזק ואת האחת לפתח. לתחזק את הקומה הטבעית, מה שנקרא תשובה גופנית טבעית, ותשובה נפשית טבעית, ותשובה אמונית, בדברי הרב קוק בראות התשובה. עכשיו הוא מדבר על שלושת הקומות הטבעיות. ואחרי זה הוא מדבר על תשובה שכלית, שזו הקומה השנייה. התשובה השכלית היא כוללת את ההכרה של כל האידיאלים הגדולים והנשגבים. כן? זה צינורות ההופעה של רצון. כל אדם צריך לבדוק את עצמו. עד כמה הוא מתנהג בהגינות, ביושר, בכבוד, כלפי שתי העולמות האלו. אני אומר פה עוד משהו, שהוא קשור באופן ישיר לעניין של הרצון. צריך להיזהר זהירות גדולה מאוד מהמחרסם, המחרסם הגדול ביותר של הערכים הטבעיים, הטבעיים והערכים העל-טבעיים, שדיברנו מקודם. מה המחרסם הזה? יש כמה מחרסמים. אחד הגדולים יותר זה הליצנות. הליצנות. הליצנות היא פוגעת בדרך כלל פגיעה אנושה בערכי החיים, שאדם מתלוצץ על ערכי החיים. אדם מתחיל לזלזל בגופו, מתלוצץ על הגוף, גוף, שזה סטנדאפיסט אמריקאי שנפטר לפני איזה חצי שנה, לא זוכרת שאנדרסון, לא זוכר קוראים לה. הוא היה כל מיני צוחק, כן? הרבה מהמערכונים שלו, במיוחד שהוא הגיע לאיזה גיל מסוים והתחיל לסבול בגוף, הוא התחיל לצחוק על גוף האדם. והרבה מהמערכונים שלו הם בנויים על כל מיני קטעים כאלו שהוא צוחק על הגוף, הוא צוחק על הגוף, על התפקוד של האיברים, והוא מגלגל את כל קהל מצחוק. אפשר להגיד, בסדר, אפשר להגיד שזה נחמד, אפשר להגיד שזה הומור, אבל זה ליצנות עצומה כלפי המכונה הזאת. כן? ובאמת במערכונים של השנה האחרונה לחייו, אולי אפילו יותר, הוא התרכז הרבה מאוד בלעג עמוק ומריר כלפי גוף אדם. באמצעות כל מיני אלמנטים, כל מיני אפקטים, כן? שזה באמת עורר גיחוך עצום, להסתכל על גוף אדם ובעצם לצחוק. אנחנו יודעים שגוף אדם זה לא מי יודע מה, גם חז"ל אמרו את זה, אבל זו לא הייתה המטרה, לא כדי לצחוק על הגוף, אלא כדי ליצור את האיזון בין גוף לנפש. דם מאין באת, לאן אתה הולך, כן? מטיפה סרוחה, למקום רימה ותולעה, אבל זה רק כדי להעמיד את הגוף במקום, לא כדי ללגלג ולצחוק על הכלי המופלא הזה. ליצנות זה דבר בעייתי מאוד. ציניות, ליצנות, ליציניות, כן. כן? התכונה הזו היא תכונה בעייתית, ובדרך כלל, היא מתמקדת למרבה הפלא, כדאי לשים לב נקודה הזו. למרבה הפלא, הציניות והליצנות, במה היא מתרכזת? במה היא מתמקדת? כן? כלפי מה היא מפעילה סיכול ממוקד? כלפי מה שאנשים מנסים להגיד שהוא טוב. כן, תיתן צדקה. שתהיה צדקה. זאת אומרת, זה דבר מעניין. מי היה הליצן הראשון באנושות, אתם יודעים? את מי חז"ל מציינים ליצן? איזה שני דמויות? על הפסוק במשלי. לץ תקה ופתי יערים. לץ תקה. מה אומר שם רש"י? מי זה הלץ? זה פרעה ובלעם. למה הם ליצנים? שמעתם פעם בדיחה טובה עם פרעה? וואלה, לא שמעתי שום בדיחה. לא שמעתי בדיחה עם פרעה. גם לא שמעתי בדיחה עם בלעם. מה הייתה הבדיחה הגדולה ביותר של פרעה? מי השם? את השם לא ידעתי, ואת ישראל לא אשלח. זו הבדיחה הגדולה ביותר. ההתלוצצות של פרעה היא מתבטאת בזה שהוא כופר במציאות השם יתברך ובערכם של ישראל. את השם לא ידעתי, ואת ישראל לא אשלח. הנה הליצנות. הליצנות היא תמיד באה לידי ביטוי בזה שאדם מפנה את חיציו כלפי ערך. פרעה יפנה את זה כלפי הערך היסודי של המציאות, זה השם. וכלפי עם ישראל שהוא המגלה את רצונו. אותו דבר בלעם. הולך כלל את עם ישראל, זה הליצנות שלו. זאת אומרת, ליצן זה לא מי שמספר בדיחות. אדרבה, לספר בדיחה זה דבר נפלא. אני אספר לכם בדיחה, שמעתי אתמול. וואלה, איך נהניתי ממנה. אמא יתושה, שמעתם את הבדיחה הזו? אמא יתושה שלחה את היתושון החמוד שלה לטיסה ראשונה אחרי שהוא בקע. היא הייתה כל כך נרגשת וחיכתה שהוא יחזור כבר בשלום, כי אתם יודעים, יתושים לא תמיד חוזרים בשלום. והוא הגיע בשלום אחרי כמה שעות טיסה, כולו מבסוט. היא חיבקה אותו כמובן. נו, יתוש מתוק שלי, איך הייתה הטיסה הראשונה? אוי, אמא, אני כל כך מתרגש. בכל מקום שטסתי, אנשים מחאו לי כפיים. איזה יופי. איזה יופי, ברוך השם, ברוך השם. למה, בדיחה זה בסדר גמור. בפרט בדיחה כזו שיש לה גם מוסר השכל, אתם מבינים את המוסר השכל של הבדיחה הזו? יש לה מוסר השכל חבל הזמן. יש כל מיני יתושים שטסים שם באירופה, ומוחאים להם כפיים כל הזמן, כן? אז הם חוזרים ומספרים איך מחאו להם כפיים, איך פרסו להם שטיחים אדומים, אבל זה לא מחיאת כפיים, זה מחיצת כפיים. אז יש לזה גם מוסר השכל, הבדיחה הזאת. למרות שמלכתחילה היא לא נתחברה כדי לשווק את את מוסר השכל. אבל מה טוב ומה נעים שהבדיחה הזו מחוברת לאמת מאוד עמוקה. כן. אז אפשר לספר בדיחות. אין שבדיחה שהיו מצחיקים, כן? בני העולם הבא, כן? אתם זוכרים שם את המסכת מגילה, כן? אותם שני אנשים בדחנים, כן? רבי ישוע בן לוי ששאל את אליהו הנביא, מי הם בני העולם הבא? אז הם הלכו ברחוב, אליהו הנביא ראה, הצביע על שני אנשים בדחנים שמספרים בדיחות, אז הוא מאוד התפלא, רבי ישוע בן לוי, ייתכן שאנשים שמספרים בדיחות הם בני העולם הבא? אז הוא התקרב למעגל, והוא שמע אותם מספרים בדיחות. אחרי שסתיים כל הסיפור, כולם התפזרו. אז הוא בא אליהם, מה אתם עושים? מה הפעולה שלכם בחיים? אנחנו מבדחים אנשים עצובים. הם הולכים בשוק, איפה שכל הדיכאון מתרכז. איך אומר הרב שלום ארו, שאלו אותו, מה הבעיה בדור הזה? הוא אומר, כולם עם הפנים בקרקע, כולם בדיכאון. אז יש אנשים כאלה שאוהבים לצחק, אוהבים לצחק. אנחנו עוברים פה ברחוב, רואים את ההוא סוחף את הסל, רואים את ההוא פיתרו אותו מהעבודה, ההוא קיבל מזכורת אפס, ההוא נגרש מאשתו. אנחנו מסתכלים על הפרצופים של האנשים, אנחנו מבינים שהם בצרה גדולה. מה אנחנו עושים? מצחיקים אותם. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו בני העולם הבא. אין שבדיחי, מבדחינן עציבי, מה שנקרא מבדחים אנשים עצובים. אין שום בעיה. אבל יש הבדל בין בידור לבין בידוח. יש הבדל בין בדח לבין בדר. בעוד שבדר זה להתבדר ברוח, זה תכונה של פיזור וחוסר ריכוזיות, הרי שבדח החטא הוא סגור. החטא הוא סגור. זאת אומרת, הפעולה של הבדיחה, כן? זה פעולה שהיא אדרבה תורמת לריכוז פנימי, להתרכזות בעולם הפנימי, להתייחסות לנקודת הטוב שבתוכי, ללעוג על הרע, לצחוק עליו. כל היצנות אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרה. כגון שנפלה לו פרוטה מול פסל של עבודה זרה, ירים את הפרוטה כשאחוריו אל הפסל, ולא הפוך. כן? ועל זה אומרת הגמרא, כל היצנות אסורה לבר מליצנות דעבודה זרה. לצחוק על עבודה זרה מותר. נקודה. ותסתכלו על ההומור הנפלא שמתפתח ביחידות קרביות. למה אתם חושבים שמתפתח ההומור ביחידות הקרביות? לצחוק על הקשיים. תראו עצמכם שאדם שעובד כל כך קשה, לא היה מפתח איזה הומור פנימי כדי למוסס את הקשיים ולהפוך את הקושי לבדיחה. להתבדח גם על החולשות שלנו. אפשר להתבדח, מה יש? לא לקחת החיים ברצינות כזו גדולה. זה בסדר. אבל להיזהר מאוד מאוד ליצנות. וליצנות בטבעה היא תמיד מופנית כלפי ערכים, כלפי המאמץ של בני אדם להחזיק עמדה, לתת ערך לטוב, להשתדלות, לעמל. שם אתה מוצא את הליצנים באים ותוקפים. הרי ארץ נהדרת, גב אומה, מצב אומה, כל הבלגנים האלו, זה דבר נורא והיום. נורא והיום. כל מי שנסה לסקוף את הקומה, לעשות משהו משמעותי, צוחקים עליו. מביאים אותו לאולפן, עושים לו ככה. מי יכול לכבד ראש ממשלה? מי יכול לכבד שר אחרי שהוא עובר את הטיפול בתוכניות כאלה? איך אפשר לכבד אותו? עכשיו, מתוך הגינות לפחות, שמעתי שהם אפילו מזמינים לאולפן את האלה שהם צוחקים עליהם. כן? אז יש סיכוי לאותו אחד ככה לא ליפול ברשת. שואלים אותו שאלות, הוא צריך להיות בעל ביטחון אדיר. בעל חוט שדרה מאוד מאוד חזק, שהם לא יצליחו למוטט אותו. זה ממש קרב ענקים. אתה רואה את הבן אדם יושב באולפן, מתחילים לשאול אותו שאלות, כל ליצן מהפינה שלו זורק, פח, חץ. עכשיו הוא צריך לספוג את החיצים האלה, נטרל את הרעל שלהם, לסקוף את הקומה. להפוך את המומנטום. להפוך את המומנטום. מי? ליצנות לרצינות. ומי שלא יודע לעשות זה בתוך האולפן, הוא יוצא סמרטוט. סמרטוט. כן, זה מתייחס אם כן לשאלתך. כן? פיתוח הרצון באמצעות ביסוס שתי הקומות, הקומה הטבעית והקומה האל-טבעית של ערכי ערכים גבוהים יותר, חזון, אידיאלים וכן הלאה. כן? דבר שני, זהירות מופלגת מליצנות. לא מומור, מליצנות. מליצנות. כן, שאלות. אין שאלות. בוא נראה הלאה. אם כן, דיברנו על לעודד נדכאים. דיברנו קצת על הדיכאון, יסודותיו של הדיכאון, דרכי ההתמודדות איתו, סכנות שלו. לעודד נדכאים ולהשכין שלום בין יריבים. כן, עד לכאן זה היה מצווה במובן הכללי, ציבורי שלו. כן? את כל האיכויות האלו של המצווה, כפי שראינו כאן, כל האיכויות האלו, אז החלשים, הנדכאים, כל זה אנחנו צריכים להעתיק פנימה אל תוך הזוגיות. האישה היא החלשה לפעמים, האישה היא הנדכאת, האישה היא לפעמים יש לה מריבה עם שכנתה, כן, וכן הלאה וכן הלאה, להשכין שם, כן. גם אם אשתו יהיה חלש, הנדכה, או הצד היריב, צד היריב. מעשה בעל תשובה צעיר, כן, שכמובן חזר בתשובה, אז הוא מחויב לאמת, נו. כן, משה אמת ותורתו אמת, גם אני אמיתי, כן, צריך להגיד את האמת. ואשתו, זוג צעיר, ואשתו, זה היה לפני הרבה שנים, כך הוא סיפר לי, ממש סיפר לי. אני גם מכיר את הזוג. היה לפני 20 וכמה שנים. עוד לא היו פלאפונים ולא טלפונים אישיים, היו טלפונים גם לא בכל הבתים, יותר מ-20 שנה, לפני כמעט 30 שנה. ולא היו גם טלפונים בבתים. בדרך כלל, ביישובים היה טלפון אחד. היו כמה טלפונים בבתים פרטיים. יכול להיות שזה אישה שהיא אשתו של איש קבע. של קצין גבוה, אז הצבא הביא טלפון לבית. אז שם היו באים, אנשי השכונה היו באים לטלפן מהטלפון הזה. שמים שקל בתוך קופסה, מדברים, מספר לי אותו בחור, צדיק, כן, איש אמת, הוא לא מחפה על אף אחד, מי שמשקר צריך לפרסם, מפרסמים את החנפים. הקיצר, הם גרו בשכונה כזו. היה שם טלפון אחד של אישה שהייתה אלמנת צהל. אלמנת צהל. בעלה נהרג באחת המלחמות. אנשי שכונה היו באים אליה להתקשר. והייתה שם קופה עם פלסטיק, שקל, 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 שקל. יום אחד קוראת לו השכנה. פוגשת אותו. ואומרת לו, תראה, אני באמת, הקדמות וזה, נעימות, מבוכה. באמת, אני לא זה, לא חושב, אבל אני רוצה לשתף אותך במשהו. אני לא הייתי אומרת, אם לא הייתי בטוחה, אתה תסלח לי, אתה מוכן לשמוע? כן, כן, בבקשה. תראה, אשתך הנפלאה, באמת אישה נפלאה. היא באה להתקשר אלינו מדי יום, להתקשר אצלי מדי יום. אני שם לב, כבר תקופה ארוכה. אני הייתי בטוחה שאני מדמיינת. אבל עוד יום ועוד יום ועוד יום, שמתי לב שהיא מתקשרת, ובמקום לשים שקל, היא לוקחת מתוך הקופה כסף. ואמן לי, אמן לי, אני לא הייתי מעיזה להגיד לך, אם לא הייתי בודק את עצמי. בהתחלה חשבתי שאני אולי הוזה, בכלל אתה יודע, מה שהתעלמנתי. אתה יודע, הלילות לא פשוטים, דמיונות, געגועים. אני חושדת בעצמי, למען האמת אני אגיד לך, אני חושדת בעצמי. אבל אני הייתי חייבת לוודא את זה עד הפרט האחרון, זה פשוט קורה. אני הסתכלתי, היא לא ראתה אותי. הייתי במטבח, הסתכלתי וראיתי שהיא פשוט מוציאה מתוך הקופסה והולכת. אני רק אומרת לך את זה. רק אומרת לך. אני אפילו לא מבקש את הכסף חזרה. רק אומרת לך שתדע. תספר לי אותה בחור, מה הוא עשה? יום אחד הוא פגש את אשתו, הוא החליט שזה שעת הכושר. אומר לה, הוא יודעת, מעניין גם לך זה קרה, אתה יודעת, מעניין זה קרה. כשהייתי ילד, כאילו משחקת משחק הזה, כאילו. כשהייתי ילד, נכנסתי למכולת, ואת יודעת, הקופאי לא רואה, אז לוקחים מסטיקים עגולים ויוצאים. תגיד, זה גם קרה לך? שואל, זה גם קרה לך? לא. מה, לא קורה לך אף פעם שאת יודעת, נכנסים למכולת ולוקחים פתאום מסטיק עגול, וזה כזה, כן, זה בכיף, מה, יש כסף שלם, לוקחים. לא, מה שלא קרה לי. את יודעת, פעם שמעתי על איזו תופעה, נורא מעניין, זאת אומרת, למה אני אספר לך זה? כי מישהו הסביר לי שיש עניין שנקרא קלפטומן. זה אדם שהוא רגיל לגנוב, כן? רגיל לגנוב. אז היא אומרת לו, תגידי, למה אתה כל כך מעניין אותך פתאום העניין הזה? מעולם לא דיברת איתי על זה. היית ילד, לקחת מסטיקים, קלפטומן, ומה? טוב, תראי, לא התכוונתי זה לספר לך, אבל אם את כבר שואלת, בואי, שבי רגע, שבי שנייה. כן, מה העניין? תראי, השכנה אמרה, כן, מה אמרה? מי? ההיא? כן. את מגיעה לשם מדי פעם. כן, שאני מתפנת לאבא שלי, ודאי. קוראים לו, די. קורה משהו חריג שם, שאת נכנסת? לא, אני שמה שקל והולכת. מה? מתקשרת, שמה שקל והולכת. את שמה שקל או לוקחת שקל? מה? לא, רק שאלתי. את שמה שקל או לוקחת שקל? למה זה עולה על דעתך? זה לא עולה על דעתי. מה את חושבת שאני רואה? אני מציץ? מי אמר לך? מרים. מה אמרה לך? שאת לוקחת שקל. במקום לשים שקל. ואתה מאמין לה? תתבייש לך. וברחה משם, נכנסה הביתה, נסגרה בחדר. הם לא דיברו כמה ימים. אבל זה לא סוף הסיפור. איכשהו נשכח הסיפור. חלפו שנים. פתאום הטלפון מצלצל. כבר היה לכל אחד פלאפון, וטלפונים בבתים, אחרי הרבה שנים. הטלפון מצלצל. למי? לבעל. מי על הקו? אותה אישה. היא אומרת לו, אתה זוכר את הסיפור סיפרתי לך לפני 20 שנה על אשתך? ודאי שאני זוכר. אוי, אני מצטערת שרק עכשיו אני מספרת לך. באותם ימים הייתי לוקחת תרופות פסיכיאטריות שגרמו לי להזיות. לא אמרתי לך את זה. הייתי פתוחה ששיקול הדעת שלי הוא אמיתי. והשמתי את אשתך על לא עוול בכפה. מה עשה החבר הדיביל שלי? אתם יודעים? הוא רץ הביתה. אומר לאשתו, אוח, מכילה, מכילה. התקשרה אותה גברת ואמרה שלא גנבת. אז פתאום הכל נפתח. רק עכשיו אתה מאמין, רק אחרי שהיא אומרת לך. אז כל ה-20 שנה חשבת שגנבתי. הוא פתח את הכל מחדש. להשכין שלום בין יריבים. אם אשתך היא רבה עם מישהו, אל תמהר לעשות צדק על חשבונה. יש בזמנה. לקחתי את זה קצת למקום שהוא טיפ-טיפה לטובתה. כי להשכין שלום בין יריבים, כן, לכאורה דיברנו על זה במובנים קצת שונים, אבל כאשר אשתך היא היריבה, אתה צריך להתייחס לאופציה שהיא צודקת. בצורה אחרת לגמרי. הסיפור הזה הוא ראייה. אתה צריך להתחשב בה. ממש כפי שאשתך. כאשר אתה אומר דבר תורה, וגם אם אתה מדבר שטויות, אשתך תגיד לילדים, אבא מדבר, להקשיב. וכאשר אבא פוסק הלכה, למרות שזה לא בדיוק הלכה, אבל אבא פסקת הלכה. היא מגוננת עליך. חלק מהמחויבות שלנו כלפי האנשים הקרובים לנו, זה להראות לנו את, להראות להם את אהבתנו בעצם נתינת או כף הזכות או הפתיחה לזכות שאנחנו פותחים במשפטם. אנחנו לא אומרים שאין מקום לברר את הצדק, אבל הצדק צריך להיות מתוך פתיחה לזכות. כמו שבסנהדרין פותחים לזכות בדיני נפשות. פותחים לזכות. אבל אולי הוא רוצח, למה אתה פותח בזכות? פותחים לזכות. אנחנו מעלים את האפשרות של הזכות קודם כל. יבואו אנשים ויתענו כנגד הזכות, אין שום בעיה. אבל אנחנו פותחים בזכות. בין איש ואשתו חייבים לפתוח בזכות. מתוך שפותרים בזכות, האמת יכולה להתברר. אבל חובתך במסגרת ואהבתך כמוך, זה לצדד, במובן מסוים. לצדד, או לפחות לא להניח, כן? או לא, הייתי אומר, לא לפתוח בחובה, כשאשתך נמצאת בתוך הסוגיה הזו. להשכין שלום בין יריבים, פירוש הדבר הוא. לפני שאתה משכין שלום בין אשתך לבין חברתה, ביחס שלך לסוגיה, קודם כל תשכין שלום בינך לבין אשתך. אחרי זה תוכל להתעסק עם היריבות שלה, עם מישהי אחרת. זה מחויבות. זה דרישה עודפת אמנם, אבל זה כלול בעבדה לרעך כמוך. כל הנוהג עם זולתו, ובכלל זה עם אשתו בצורה בה לא היה רוצה שינהגו כלפיו, עובר על מצווה זו. עובר על מצווה זו. כלומר, היפוכן של הדברים האלו, וכל הדומים להם, זה נקרא שהוא עובר על מצווה זו, כי הוא נוהג כלפי זולתו באופן שלא היה רוצה שינהגו כלפיו כאשר הוא חלש, כאשר הוא נדקה, כאשר הוא רב עם מישהו. אז אתה בעצם מעתיק את צורת ההתנהגות לזולת על פי מפת האינטרסים הבסיסית שלך. כפי שראינו את הדוגמאות שמובאות כאן. נעצור כאן.